ואנחנו חוזרים אליכם אל הפרק השני, החלק השני של ספשייל המדע המיוחד שלנו עם דוקטור שי פילוסוף, ויש לנו עוד לא מעט סיפורים, ספרים וסרטים לדבר עליהם, אז יאללה, בואו נתחיל.
עם גיא טנה ואורן פילוסוף.
ומקודם הזכרנו ככה במילה את דיין פוסי, אז עכשיו אנחנו נצלול איזה סרט קצת יותר ישן ממה שהאחרים שהבאתי, מ-1988 של במאי שכבר לא איתנו, במאי בריטי בשם מייקל אפדט, שנקרא גורילות בערפל. וגורילות בערפל מבוסס בעצם על, כמו ספר זיכרונות כזה, על כאילו על, על היומן או משהו כזה, שדיין פוסי ניהלה, שדיין פוסי משחקת אותה סיגוני וויבר בסרט, כשהיא עוד הייתה צעירה, עוד היא כאילו הייתה סטארית מאוד גדולה אחרי הנושא השמיני וכאלה, היא עשתה מאז מלא מלא דברים, אבל זה כאילו היה הסרט שעשה, הנושא השמיני של רידלי סקוט מ-79, והתקציר של הסיפור זה בעצם הסיפור של חוקרת גורילות, שהיא לא התחילה בתור חוקרת גורילות בסרט, היא כאילו היא ממש ביקשה...
חובבנית.
חובבנית כזאת, כן, היא לא כאילו, זה לא בעבודה המקצועית הראשונה שלה, והיא מבקשת ממישהו שזה העבודה שלו, היא מבקשת ממנו להצטרף למשלחת מחקר, או להוביל משלחת מחקר, לאפריקה, לחיות בג'ונגלים שם, ליד הגורילות, ולספור אותם.
Miss Fossey, I know you're sincere, but I'm afraid that there are other considerations. Just liking animals is not enough.
You just said in there that you need someone right now to take a census of the mountain gorillas. What about me? I can count. 1, 2, 3...
You really think you can do it? Roughing it in Africa for 6 months?
Yes. How long are you going to think about it? Until all the gorillas are gone?
עכשיו, כל הזמן הם מדברים על זה בתחילת הסרט, לספור את הגורילות, ואני כזה, מה הקטע לספור גורילות? אבל אז אתה מבין שזה לא רק לספור, היא בעצם חיה איתם, ונמצאת לידם, וכאילו הופכת לאחד מהם, בכל מיני דרכים מגניבות ומעניינות בסרט, והסיפור הזה עניין אותי כאילו לדבר עליו עם שי, על העניין של משלחת מחקר, שזה משהו שעשית לא אחת.
נכון. אז קודם כל, אני חייב להגיד על הלספור. הלספור הזה, זה הבסיס של הבסיס של הבסיס של הבסיס של מדע האקולוגיה. כי מדע האקולוגיה עוסק בכמה מאורגניזם מסוים יש במקום מסוים, ואיזה אורגניזמים יש, וכמה מהם.
אבל איך אתה סופר? כאילו גורילות, אוקיי, אז אתה יכול לספור 20 גורילות, אבל איך אתה סופר...
החשיבות של הספירה, היא בכך שאנחנו יכולים לדעת המון המון דברים, כמו למשל, כמה יש עכשיו, וכמה יש מחר, או מחרתיים, או עוד שנתיים, האם המין הזה הוא בסכנת הכחדה, האם האוכלוסייה שלו במגמת ירידה, או האם היא במגמת עלייה. זה סוג אחד של שאלות, או האם השטח שבו נמצאים בעלי החיים שאותם אנחנו סופרים, הוא מתאים כדי להכיל 100, 200, 300, כי בשימור של בעלי חיים אנחנו צריכים לשמר לא רק את בעלי החיים, אלא את השטח שבו הם חיים. הספירה הזאת, הצנזוסים האלה הם קריטיים, בייחוד כשמדובר על פרימטים. אבל עכשיו נחזור לשאלה. קודם כל הסרט הזה הוא מרגש, הוא באמת יפה, אני אחרי זה גם קראתי קצת את הביוגרפיה של דיין פוסי, הסרט לא מאוד מייצג את זה, הוא הרבה יותר דרמטי והוא רוצה להראות דברים אחרים באופי שלה, אבל העניין הזה של לעשות משלחות מחקר הוא בעצם אצלי בדם, כי הוא בעצם זה מה שגרם לי ללכת לעשות מה שאני עושה היום. הרעיון של להיות בטבע, כשאתה מסתכל על האורגניזמים שאותם אתה חוקר, ומבין גם את כל המערכת שבתוכה הם חיים, זה פשוט דבר נפלא. זה דבר יפהפה. ובאמת משלחות מחקר, בסדר, דיין פוסי, ג'ן גודל, זה כבר אקסטרים. כן, זה ממש אקסטרים. אבל להיות בשטח גורם לך להבין המון המון דברים שאתה לא יכול לראות כשאתה קורא מאמרים, או כשאתה עושה, מבצע, לא יודע, מודלים חישובים.
כן. כי אתה נמצא שם עם מושא
המחקר שלך. כי אתה נמצא שם עם מושא המחקר, ואתה מבין גם איפה, בוא נגיד, קח את הדוגמה הקלאסית של נגיד בעלי חיים, נגיד איפה הקופים האלה גדלים. מה הם אוכלים, נכון? איך הם, ויש פה גם כמובן דיין פוסי, אמנם בעצם היא נכנסה יותר למדע של התנהגות בעלי חיים.
נכון.
נכון.
היא מנסה לייצר איתם איזשהו קשר בסרט, והיא מבינה שהיא צריכה בעצמה, וזה קטע מהמם, היא צריכה, זה עוד סיגוני וויבר, שהיא שחקנית נהדרת, והיא צריכה לשחק גורילה. היא כאילו משחקת עדיין פוסי שבשחקת גורילה, אז היא יושבת שם עם הגורילות, והיא כאילו מתחפרת כזה בתוך עצמה, לוקחת הלב ועושה כאילו שהיא אוכלת אותו כדי להיות כאילו גורילה, כדי שהזכר אלפא,
ממין נקבה.
כן, שהזכר אלפא יסתכל עליה ולא יתקוף אותה. זאת אומרת, הוא יראה אותה כאילו one of his kind.
אני רק אציין שדיין פוסי היא אחת משלוש נשים, יחד עם ג'יין גודל, ובירותה, אני לא יודע להגיד את שמה, בירותה גלדיקס. Okay. שלושתן היו מה שנקרא ליקיז אינג'לס. גם בסרט יש בעצם את לואיס ליקי.
כן, ששלח אותם,
נכון? שבעצם גם ממנה את המחקרים. ושלושתן היו בעצם, הוא עזר להן להגיע למחקרים האלה, אז ג'יין גודל מפורסמת בזה שהיא חקרה שימפנזות, ודיין פוסי גורילות, ובירותה אורנגוטנגים.
חזקים בפרימיטים.
זה לא במקרה, אגב, לואיס ליקי היה פליאו-אנתרופולוג, הוא חקר את מוצא האדם, ומבחינתו לחקור פרימטים, היה להבין, הוא היה מאוד מאוד חשוב לו, כי זה היה מבין, להבין מאיפה באנו, ודיין פוסי וג'יין גודל, ובירותי אחרי זה כמובן, לקחו את זה יותר בקטע של שימור. כן. של המין.
נכון, היא עושה שם המון דברים, בעיקר לקראת סוף הסרט, של להילחם כן. במי שמנסים לגנוב נכון. את הגורילות.
אז אני רוצה רק להגיד משהו על המילה הזאת של conservation, שזה מאוד מאוד חשוב.
כן.
בסרט, מה שאנחנו, קודם כל הגורילות היום הם בסכנה, הם במגמת ירידה. הצנזוס האחרון היה 2,600 פרטים, והמין מסומן בתור critically endangered, זו שלב אחד לפני אקסטינקט.
ברשימת הנייצ'ר, כאילו?
גורילות.
גורילות.
יש נכחד בטבע ויש נכחד בכלל, או שזה כאילו ברגע שהוא נכחד...
אקסטינקט זה אקסטינקט בטבע. אם יש עוד איזה שני פרטים בגן חיות, זה בסדר, אבל כבר...
אבל אתה לא תצליח כאילו לייצר מהם קהילה חדשה.
לא, אז כמובן, למה לא? אם... טוב, אנחנו עושים רגע סטייה, אבל למשל, הפרה, הסיפור בארץ, בישראל.
כן.
הפרה האסיאתי. הוא פרש, הוא שב לטבע, שימו לב, זה לא מין שנכחד, זה לא דיקסטינקשן, הוא פרש שהוא שב לטבע, אחרי שנוצר גרעין רביעה מפרעים שהביאו ממקומות שונים, מגני חיות בעצם, מאיראן וכך הלאה. יש עם זה, ספציפית הפרה בארץ הוא הצליח מאוד, והוא היום אפילו מפריע לחקלאים.
מסתובב פרה,
אבל יש עם זה כמובן בעיה, בגלל שכשאתה לוקח, כשאתה בעצם משיב מין לטבע מתוך שניים או שלושה פרטים, יש להם מגוון גנטי מאוד מאוד נמוך, ואז העמידות שלהם לנגיד מחלות או דברים כאלה, אז היא עמידות נמוכה.
זה עולם שלם.
זה עולם מטורף. באמת עולם מטורף. אז השיטה של דיין פוסי בסרט, הדרך שבה היא נקטה, הסרט בעצם מייצג אותה בתור מישהי שהיא הולכת מאוד נגד האנשים המקומיים.
כן.
למעשה, הבעיה של שימור מינים היא פשוט בעיה, זאת אומרת, הרבה מאוד, אוקיי, אז יש שתי בעיות, או שני דברים שמשפיעים על המין, על מין מסוים. אחד זה הצייד של המין עצמו, והשני זה הרס בתי הגידול שלו. ושתי הבעיות האלה הן בעיות קריטיות. אז כשמדובר על המין עצמו, הרבה מאוד מהבעיות הן דווקא לא בשבטים המקומיים, אלא בצרכנים. של אותם מינים בעולם המערבי. כשאתם הולכים נכון, לחנות, לא יודע, רוצים לקנות דגים או צפרדעים, הצפרדעים האלה מגיעים מאיפשהו.
נכון.
וזה גם מוצג בסרט על ידי זה שהוא אומר לה, אם את רוצה לעצור את הגוריל או תעצרי את הרופא במיימי, שקונה עכשיו מאפרה, מיד של גורילה.
נכון.
אז היא, היא יוצאת הרבה מול השבטים המקומיים, אבל למעשה, אנחנו יודעים היום שהשבטים המקומיים האלה בסך הכל, הם צריכים להכיל את המשפחה שלהם, וזה ה-natural resources שלהם.
My name is Diane Fossey. I have to talk to you.
I know who you are. You're the American woman who lives with the gorillas.
I don't live with them. I study them. I count them. And today there are six less than there were yesterday.
I don't understand.
They were murdered by poachers. The gorilla population now is half what it was 10 years ago.
Your problem is decreasing gorillas. Mine is increasing people. We're on opposite sides of the same problem.
That kind of money provides people with food, clothing, shoes, medicine, necessities. Do you want to compare priorities, Miss Fossey?
No, I don't.
הדרך היום המקובלת יותר לעשות את זה, זה לעבוד ביחד עם אותם אנשים מקומיים, וליצור איזושהי מערכת כלכלית כך שהם ירוויחו למעשה על ידי תיירות, או דרך אחרת, שהם ירוויחו מקיום המין. אז זה כשמדובר על צייד, למשל. אבל הרס בתי גידול, זאת בעיה אולי אפילו שהרבה יותר קשה לפתור. כי בעצם שוב, אותם השבטים מקומיים צריכים לחיות מהיער, הם צריכים לחיות באזור.
זה מה שראית במדגסקר עם ה...
אני ראיתי את זה ספציפית, האמת שראיתי את זה גם בלאוס כשהייתי, וגם במדגסקר, כשהייתי במחקר, וגם במדגסקר. אבל כמובן אני לא המצאתי את זה, זה משהו שהוא
כן.
הוא ידוע, העניין הזה של ממשק בין אדם וטבע, הוא נושא מאוד מאוד בעייתי, זה כמובן אנחנו שומעים כולנו על האמזונס, שאנחנו נכון קורטים יערות באמזונס,
כן.
פורסים את בתי הגידול. רוב העניין הזה כנראה לא מוצדק, כי אפשר אולי למצוא מקורות אלטרנטיביים, ואולי... ספציפית לשבטים שחיים שם עצמם, זה כמובן יותר מוצדק.
The Virungas are supposed to be protected parks land. Where's the protection?
Protection is expensive.
That's your problem. Make new laws, raise taxes, but give my gorillas the protection they're entitled to.
בטבע, הקשרים בין אורגניזמים הם לא בשרשרת, הם ברשת. אנחנו מכירים את זה בתור שרשרת המזון, אבל זאת לא שרשרת המזון, זאת רשת המזון.
כן.
והרשתות האלה הן רשתות מאוד מאוד מורכבות. מאוד מורכבות, וזה גם מה שנותן להן איזושהי יציבות. כלומר, בשרשרת...
הן לא תלויות בדבר אחד.
כן, בדיוק. יש משהו, יש אלמנטים של redundancy. בשרשרת הוצאת מין אחד, קרסה כל השרשרת.
כן.
ברשת הוצאת מין אחד, אבל עדיין יש כאלה שאולי יכולים...
לפצות
או משהו כזה. אבל כן. לזה יש גם גבול. יש, שוב, כשאנחנו קורטים יער באמזון, אז אנחנו לא ראית את כל היער קורס, אבל יגיע איזשהו רגע שבו הכל יקרוס. זה מאפיין מאוד מערכות מורכבות. הדבר השני, כל האפקטים הלא ישירים, הם מאוד מאוד חזקים ומאפיינים מערכות מורכבות. הדוגמה הכי קלאסית לזה, אולי זה ההשבה של הזאבים ליילאוסטון. שבאמת, כשהזאבים הושבו ליילאוסטון, והם היו בעצם הטופ פרדטור, כמו שהג'גואר הוא הטופ פרדטור.
כן, באמזונס.
באמזונס. דווקא כשהשיבו את הזה, והם ראו איך כל הפארק פתאום מתחדש, כי הם באמת שינו את הצורה שבו בהם נגיד, הטרף שלהם, שהם הרביבורים, כן. מתנהג, ואז הם אכלו פחות על גדות הנהר, כאילו היה יותר מקום לצמחים לפרוץ, עם הצמחים הגיעו הציפורים וכך הלאה. והתגובות שרשרת האלה, ה-indirect effects, התגובות העקיפות האלה ברשתות אקולוגיות, הן קריטיות והן מאפיינות של מערכות בטבע. וזה באמת...
נושא מחקר מעולה ומרתק. אוקיי, אז זה גורילות בערפל של מייקל לפדט מ-1988. ואנחנו מגיעים למישהו אחר, שגיא רוצה לדבר עליו, על ספר ששמעתי אותו, ואפילו ראיתי איזה גרסה קולנועית אחת שלו, של ז'וזה סאראמאגו.
ז'וזה סאראמאגו.
זה גרסה קולנועית?
כן.
יש איזה גרסה קולנועית.
אני מניח שיותר מאחת, אבל אני ראיתי אחת.
קראתי את הספר מזמן, זה...
אוקיי.
אז אנחנו מדברים על העיוורון, מהרומנים הגדולים של סוף המאה ה-20. הספר הזה יצא בפורטוגל ב-1995, והביא לסרמגו בין שאר יצירותיו את פרס נובל לספרות. הספר הזה מדבר על מגפה של עיוורון לבן שמגיחה ללא הסבר, ללא רקע, ללא הכנה, ללא שום יכולת להתמודד איתה, עם אותה מגפה. היא מופיעה אצל נהג שנמצא בתוך המכונית שלו, בעיר בפורטוגל, כנראה בליסבון, עומד ברמזור באור אדום, וכשהאור הופך לירוק, הוא כבר עיוור. מהרגע הזה, זה חולה אפס, מה שנקרא. ומאותו רגע, המגפה מתפשטת במהירות מטורפת, עד שתוך כמה ימים, המדינה כבר נמצאת במצב חירום של מגפה, תוך כמה חודשים, כל המדינה, ורק המדינה,
זה רק בפורטוגל?
כך נרמז פה, כן. לוקה בעיוורון לבן. לא מדובר בעיוורון, זה עיוורון שרואים שם את הצבע הלבן הזה, אפשר להידרש גם לסימבוליות של העניין הזה. והספר הזה, הרומן הזה, עוקב אחרי קבוצה של, יש אומרו 6, יש אומרו 7, יש אפילו שאומרים 8 פרטים, שזה תלוי מתי, תלוי אם אתם לוקחים בחשבון גם את כלב הדמעות שמצטרף אליהם וכן הלאה, שעושה את דרכה מהעיוורון שבחוץ למחנה הסגר שהממשלה בונה, מתוך רצון כמעט אינסטינקטיבי לקחת את כל החולים ולרכז אותם במקום אחד. אנחנו ראינו את זה בקורונה עם המלוניות, ובתוך מחנה ההסגר אנחנו רואים עד כמה המין האנושי זקוק לראייה כדי להיות המין האנושי שאנחנו מכירים.
כן.
כי בהיעדר הראייה, יש עוד דברים שפשוט מוחסרים מהתנהגותנו האנושית. כמו למשל, אם לא רואים אותנו, אז למה להיות מנומס? אם לא רואים אותנו, למה להיות אדיב? אם לא רואים אותנו, למה להיות מוסרי?
כן.
אז באיזשהו מקום, תוך זמן מאוד מאוד קצר, במחנה העברים הזה,
זה גם אירוע אחד שמשליך על
כן, כן, כל אחד, אתה פשוט לא רואים אותך. אז למה שתקפיד לחרבן במקום שלא יפריע לאף אחד? ריח, לדרוך, זה פשוט, ואחר כך כמובן, אנחנו אפילו לוקח את זה עוד מדרגה, ולמעשה אומר, אם יש מישהו אחד, עיוור, כמו כולם, שמצליח להגיע עם אקדח פנימה, מה הולך לעשות עם הכוח הזה? אם יש עיוור מלידה שנכנס לשם פנימה, מה הולך לעשות? אבל, בתוך כל הסיטואציה הזאת, יש פקטור אחד לא מוסבר. יש אדם אחד שלא מתעוור. שאנחנו נקרא לכאן אשת הרופא. אשת הרופא היא דמות שמסיבה כלשהי לא מתעוורת, היא היחידה. עכשיו, מה עושה אדם שאין לו מוגבלות בתוך סביבה מלאה בעלי מוגבלות חמורה שכזאת? אנחנו עוד מעט נקרא קטע. אבל זאת שאלה פילוסופית מדהימה. לכאורה אפשר לבוא ולהגיד, אתה צריך עכשיו להגיד לכל מי שצריך עזרה שאתה יכול לעזור. אבל אם כולם צריכים עזרה, מה יקרה איתך? אולי כדאי לקחת את החבורה שלך, את בעלך, את האנשים שאת מכירה, ולעזור רק להם, כי שם באמת תוכלי לעזור. אם כולם ידעו שאת רואה, אתה הפכי להיות סוג של שפחה חרופה של מאות אנשים חולים, את לא יודעת מי הם, מה הרצונות שלהם, מה הכוונות שלהם, וגם לא יהיה לך זמן להיות עם בעלך.
נכון.
בעלך, במקרה, הוא רופא עיניים, שנקרא הו האירוניה. עכשיו, הוא לא נבחר סתם להיות רופא עיניים כדמות מרכזית פה, כן? הוא רופא עיניים כדי לסמל את כישלון המדע, וכישלון האנושות אל מול תופעות בלתי מוסברות. בסופו של דבר, הראייה חוזרת לכולם. אבל אנחנו לא יודעים איך. אנחנו לא יודעים איך, לא יודעים איך זה קרה, אנחנו לא יודעים איך זה מתנהל. אנחנו כן יודעים שזה כן עובר בקרבה. זה הצלחנו להבין. אם אני עיוור ואתה לידי, אז גם אתה תתעוור. אוקיי? עכשיו, כמובן שמדובר פה בסוג של משל. כן, כל הסיפור הזה, כל הרומן הזה שכתוב בצורה מאוד לא פשוטה לקריאה, אין פה כמעט סימני פיסוק. מאוד קשה לקרוא את זה, ומאוד קשה גם לראות את החוויות. יש כאן הרעבה, יש כאן אונס, יש כאן האנושות מוצגת בצורה מאוד 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 לא מחמיאה, מלבד שתי דמויות. יש את הרופא שמגלה כאן כושר מנהיגות וכושר הישרדות וכושר גדולה, פשוט אישה גדולה מהחיים. אנחנו לא יודעים מה היא עשתה לפני המגפה. מבחינתנו יש את הרופא, ככה היא נקראת כל הרומן. אין כן, כאן שמות,
אין שמות
לאף לא אחד.
נכון.
והיא מצליחה בסופו של דבר, אחרי מסע ייסורים אפי, להביא את החבורה הזאת למקום מבטחים, מחוץ למחנה המעצר, מחנה ההסגר. והדמות השנייה, וזאת תהיה הדמות האחרונה שאני אגע בה לפני שנקרא קטע מהרומן, היא דמות שנקראת הבחורה בעלת המשקפיים הכהים. עכשיו, הדמות הזו היא דמות, אני קורא לה בעמק, כי הבחורה בעלת משקפיים הכהים זה קצת יותר מדי, והיא זונה, היא עובדת בתעשיית המין. ובזמן שהותה עם לקוח, היא מתעוורת. תוך שניות היא מוצאת את עצמה מושלכת, כמו שהיא, מחוץ לבניין. ובצורה מעוררת רחמים, האישה הזו מושפלת עד אפר, ולאף אחד לא אכפת מה קורה איתה ואיך קורה איתה. היא מגיעה למחנה ההסגר והופכת להיות הדמות הכי מוסרית והכי מדהימה שנמצאת כאן ברומן, מישהי שהיא כולה חמלה, מישהי שכולה רצון לעזור, לילד, לזקן, לרופא, היא פשוט סוג של קדושה, שכמו קדושה אחרת שאנחנו מכירים מהנצרות, פורטוגל היא ארץ מאוד מאוד קתולית, כמובן, עולה מהשפטות להיות דרגה של אדם עליון מבחינה מוסרית, הבעמק, בחורה בעלת המשקפיים הכהים. ואני רוצה להקריא לכם קטע מתחילת העיוורון. הדברים היו שונים במקרה של רופא העיניים. לא רק משום שהיה בבית כשלקה בעיוורון, אלא גם כיוון שהיה רופא, הוא לא התכוון להתמסר לייאוש בידיים כבולות, כמו הללו שחושבים רק על גופם כשהוא כואב. אפילו במצב מצוקה כמו זה, כשלפניו לילה של חרדה, עדיין היה מסוגל להיזכר במה שכתב הומרוס באיליאדה, שירת המוות והסבל הגדולה ביותר שנכתבה אי פעם, שרופא, כשלעצמו, שווה כמה גברים. ואלה מילים שאיננו צריכים להבינן פשוט כביטוי כמותי, אלא דווקא כאיכותי, כפי שהתברר במהרה. באומץ לב הלך לישון בלי להעיר את אשתו. הוא שכב ער שעות תמימות, ובזמן הקצר שהצליח לישון, ישן פשוט מרוב תשישות. הוא ייחל שהלילה לא ייגמר ושלא ייאלץ, הוא שמתעסק בריפוי פגעי העיניים של הזולת, לקום ולבשר, אני עיוור. אבל בו בזמן, רצה שימהר ויעלה אור היום, במילים האלה בדיוק חשב, אור היום, וידע שלא יראה אותו. למען האמת, רופא עיניים עיוור לא יוכל לעשות הרבה, אבל הייתה מוטלת עליו החובה להודיע לרשויות הבריאות, להזהיר אותן מפני מה שעלול להפוך לאסון לאומי, לא פחות ולא יותר מאשר סוג של עיוורון, לא ידוע עד כה, עם כל הסימנים שמצביעים על כך שהוא מדבק ביותר, וככל הנראה הוא מתגלה בלי תופעות פתולוגיות מקדימות, לא דלקתיות, לא זיהומיות ולא ניווניות, כפי שמאשר מקרהו של העיוור שבא להיוועץ בו במרפאה, ומבהיר גם המקרה שלו עצמו. קוצר ראייה קל, אסטיגמטיות קלה, הכל כל כך קל, שהחליט בינתיים לא להרכיב עדשות מתקנות. עיניים שחדלו לראות, עיניים סומות לחלוטין, ובכל זאת, עיניים שמצבן מושלם, בלי שום פגיעה, לא חדשה ולא ישנה, לא נרכשת ולא מלידה. הוא נזכר בבדיקה היסודית שעשה לעיוור, איך חלקי העין השונים שיש לרופא העיניים גישה אליהם נראו בריאים, בלי שום סימן לפגם חולני. מצב נדיר מאוד אחרי 38 השנים שהאיש אמר שהוא חי, ואפילו בגיל צעיר יותר. האיש הזה לא היה אמור להיות עיוור, חשב, ושכח לרגע שהוא עצמו עיוור. עד כדי כך עשוי אדם להקריב את עניינו הפרטי, ולא רק בימינו. נזכור את מה שאמר רומרוס, אם כי במילים שנראות שונות. אז יש לנו כאן מדען, אדם שהחברה המערבית טיפחה אותו וגידלה אותו כקאטינג אדג' של החברה. אדם שהוא אמור להיות משכיל, אדם שאמור לדעת איך להתמודד עם הדברים האלה, והוא מרגיש אמנם עדיין הוא רוצה לחקור, הוא רוצה עדיין להיות זה ששווה כמה גברים, כפי כן. שאמר הומרוס.
אבל אין לו איך
אבל
בעצם.
הוא מוצא את עצמו לאורך הרומן, נרפה, חסר אפשרות להביע עצמו גם כרופא, אחר כך גם כגבר. ואשת הרופא מאוחר יותר, מתוך הבנה שאין אפשרות בשלב הזה, בסיטואציה הזאת, באמת לקיים זוגיות שווה ומיטיבה, מאפשרת לבעלה לשכב עם הבעמק כדי להחזיר בו מידת גבריות. וזה דבר שבאמת אפשר לדבר על הספר הזה הרבה 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 שעות, אבל בגדול מדובר כאן בהחלט על איזשהו כישלון קולוסלי של המדע. כן? רופא העיניים נתקל בעיוורון לבן, לא יודע מה לעשות עם זה, אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה.
של המדע או של האנושות?
יש הבדל?
יש הבדל. אני חושב שהספר הזה, כאילו, לפי, אבל, טוב, אני קראתי אותו לפני הרבה שנים, האמת שזה אחד הספרים, אז בתקופה, שהייתי בתקופת הספרדית, שזה, קראתי אותו בספרדית, כי זה גם נראה לי יותר קרוב לפורטוגזית. ואם הבנתי אותו נכון, תקן אותי אם אני טועה.
אתה לא טועה, אתה הבנת אותו כמו שאתה הבנת.
אני לא יודע, אני לא מורה לספרות, לא בספרות, כן?
נו.
אבל העיוורון הזה הוא גם כזה מין הקריסה של הנכון, של האנושות, ואז הרי הוא חוזר מהכלום. כאילו, זה גם אחד הדברים שהצבן אותי, אני חושב בסוף שלו, שהוא כאילו, אז ככה זה מסתיים, פתאום כולם רואים, כאילו.
כן.
אבל אולי כשאני חושב על זה, אולי כשאתה חושב על זה, זה כמו היציאה לנאורות, או משהו כזה, כי פתאום אתה רואה.
שלוחים לך בעצם איזה חוש, איזה משהו כל כך קריטי ומהותי, ואז אתה כאילו, אתה לא מבין איך הסתדרת בלי זה, ואז פתאום זה חוזר בלי הסבר.
אבל בקטע הזה, שהרי כל החברה פה קורסת.
כל החברה קורסת.
נכון, החברה קורסת.
כן.
ולא רק המדע קורס, הוא, אני חושב, עם נקודת המבט, בתור מדען, או ספציפית רופא, שגם, זה מדען שגם ספציפית מאוד מאוד רוצה לעזור, כאילו בשביל זה הוא נהיה רופא ולא...
וזה השטח של
כן?
העיניים.
בדיוק. כן. אז הוא ממש מרגיש חסר עונים, אבל כל האנושות פה היא חסרת עונים, ואז בסוף אולי יש איזו אופטימיות כזאת שהאנושות יכולה לצאת לנאורות. כאילו בגלל זה פתאום כולם חוזרים לראות איכשהו. אז עברנו אני... תקופה חשוכה, ועכשיו אנחנו יכולים ללכת לתקופה... שאלה אם למדנו ממנה.
אני לא הייתי נותן לשר המאגו כזאת אופטימיות.
אוקיי.
אני חושב שיש משהו יותר קודר ויותר ביקורתי מבחינת הלך הרוח שלו. יכול להיות שאתה צודק. אני רואה את זה מאוד, מאוד פסימי. אני חושב שהחברה האנושית כפי שמוצגת פה, למרות האיים של הטוב שאנחנו רואים כאן בחבורה הספציפית ש... שמתוארת כאן, מסומלת פה בקריחה על ידי הציור המפורסם של ברויגל, של חבורת העברים שאוחזת זה בכתפו של זה ומנסה איכשהו להתקדם. המין האנושי נראה מאוד רע ברומן הזה. ונכון, המדע מדי פעם מוציא אותנו גם לאיזה תגלית חדשה, אבל מצד שני הוא הרבה פעמים, אם לא יותר, הציב בפני האנושות אתגרים מאוד טרגיים. טוב, כאילו, וכן הלאה. כן. על העיוורון, באמת, רומן מדהים, 1995, מומלץ לא יודע, בחום.
קצת מבאס, אבל...
אבל זה מסמך.
כן.
זה מסמך.
כן.
ا ואנחנו מגיעים לסרט האחרון שרציתי לדבר עליו, ממגפה למגפה. סרט של סטיבן סודרברג, שהוא במאי כאילו קצת כזה אוף מוזר בהוליווד. בכלל לדבר עליו בהקשר של הוליווד זה קצת כזה חצי נכון, כי הוא במאי של אינדי מוביז, הוא עושה כל מיני סרטים עצמאיים, התחיל בסקס שקרים ווידאו טייפ, ועושה כל מיני כאלה, ואז פתאום הוא מביא סרט כמו Ocean 11, כאילו שזה מגה שובר קופות עם ברד פיט וג'ורג' קלוני, ואתה כאילו אומר, מה, זה של סטיבן סודרברג? ואז פתאום הוא מביא, זה משהו אחר כזה, הוא כאילו כל פעם עושה, הוא עושה מה שבא לו, פחות או יותר. הוא גם אוהב לצלם את הסרטים של עצמו, אין הרבה במאים שעושים את זה, שמחזיקים את המצלמה ביד בעצמם. הסרט הזה נקרא התפשטות, מ-2011, מספר את הסיפור של איזושהי מגפה. אני אומר, זה לפני הקורונה, זה חשוב לציין, זה לפני הקורונה, אבל הוא מדבר על מגפה בצורה הכי ריאליסטית שאני מכיר, התפשטות מנקודת האפס, כאילו, עד השלב שבו מנסים להתחקות על נקודת האפס, כשזה עובר את כל השלבים של ה-CDC, המרכז, נכון? ככה קוראים לזה?
מרכז לבקרת מחלות.
מרכז למחלות מדבקות, וארגון הבריאות העולמי, וגופי צבא, וגופי משטר, ונקודת ההתחלה של הנגיף שהוא הגיע מסין, והחיבור שם יש עטלף וחזיר, זואונוטי או לא, זואונוטי, זה המונח כאילו?
כן, זואונוטי.
מה זה? אוקיי. מה זה זואונוטי?
מחלה זואונוטית, זאת מחלה שמגיעה אלינו מבעלי חיים. משפע מילה זו-או, זו.
שכאילו יכולה לעשות את הקפיצה מ-DNA או מערך בן אדם למערך חיה או להפך, כאילו, שיכולה לעשות
קפיצה... לא, להפך זה לא.
רק מבעלי חיים.
כן, בעצם זה מבעלי חיים אל בני אדם.
יש מחלות שכאילו לא יכולות לקפוץ את הגשר הזה? שכאילו לא יכולות לעבור...
אוקיי, אז קודם כל נתחיל בזה שלא מחלה עוברת, אלא פתוגן עובר. Okay. מחלה זה בעצם הסימפטום של מה שיוצר טפיל. אז יש טפילים, זאת אומרת, רוב רובם של הטפילים, רוב רובם, 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 רובם של הטפילים, לא קופצים מבעלי חיים לבני אדם.
אבל הם יכולים לקפוץ מהטלף ל... לא יודע, לקוף?
הם יכולים לקפוץ, גם רוב רובם, 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 המעבר הזה בין מאחסנים הוא לא כזה פשוט. בוא נגיד ככה. אז יש... אם אתה עכשיו לוקח וירוס שחי ב, לא יודע, שימפנזות,
okay.
לעבור לבני אדם, זה כמו שאנחנו נעבור מכדור הארץ לירח. הסביבה היא לגמרי שונה. בשביל הווירוס הזה, הסביבה האימונולוגית, כי נכון, המערכת החיסונית, היא שונה לגמרי.
ומשימפנזה לגורילה?
אז זאת שאלה טובה. אז אולי ככל שהמינים יותר קרובים, כנראה שיהיה יותר קל. אז נתחיל בכמה עובדות מאוד מאוד בסיסיות חשובות. יש טפילים שהם, מה שנקרא, גנרליסטים, שהם יכולים להטפיל כמעט המון המון, יש להם המון מאחסנים. ויש כאלה שהם יותר ספציפיים, כלומר, הם ספציפיים על מאחסן אחד. המעבר ממאחסן למאחסן הוא לא פשוט. אם טפיל הוא גנרליסט, זאת אומרת, בוא נגיד שיש טפילים שהם מטפילים גם אותנו וגם עוד אחרים, זה לא נחשב מחלה זואונוטית, כי גם ככה הוא מטפיל אותנו, זה מה שאנחנו כבר מתמודדים איתו המון המון שנים.
כן.
אוקיי? במקרה של מחלות זואונוטיות, מחלות כאלה, מה שנקרא מחלות מתפרצות, ב-emerging diseases.
נכון, זה מה שרואים בסרט.
בדיוק, emerging infectious diseases, כמו מה שאנחנו מכירים כולנו קורונה, אבל גם AIDS, אגב, היא emerging infectious disease, היא כבר, עכשיו היא כבר לא emerging, אבל היא הייתה emerging.
גם אבולה וכאלה.
אבולה, נכון, זו דוגמה.
You ever seen anything like this before?
No. And it's still changing. It's figuring us out faster than we're figuring it out.
It doesn't have anything else to do. So we have a novel virus with a mortality rate in the low 20s. No treatment protocol and no vaccine at this time.
That is correct.
From here on out, I want no one working on this except the PSL4. The last thing we need is for this thing to walk out of the lab on the bottom of someone's ship.
למה יש טפילים? למה זה טוב?
וואו, איזה שאלה. זה לא טוב לנו.
למי זה כן?
בתור, כי שוב, אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט מאוד, נכון?
לכוכב, זה טוב?
כן.
למה?
זה טוב מאוד.
כי זה הורג יצורים.
אוקיי, אז למה יש טפילים? הסיבה שיש טפילים היא שכל אורגניזם צריך לחיות בעצם לקיחת משאבים מאורגניזמים אחרים. חוץ מאלה שלוקחים אור, אנרגיה מהשמש. אוקיי? אבל לא עליהם אנחנו מדברים. ובאבולוציה, הטפילות התפתחה בגלל שזו פשוט הייתה שיטה יותר יעילה משיטות אחרות. והאמת שרוב ה... יש איזו הערכה של איזה 50% מהאורגניזמים בעולם הם טפילים. עכשיו, בואו נחשוב על טפילים בצורה אחרת. בואו נסתכל עליהם מנקודת מבט אחרת, אוקיי? שתי נקודות מבט אני אתן פה, שעדיין בכלל לא קשור לסרט. אחת, הטפילים האלה הם אלו שחסמו, נגיד מהספרדים, להשתלט לגמרי על כל מקום ב... בדרום אמריקה, כן, בהתחלה, בהתחלה, כשהם רק פלשו, בגלל שלא יודע, מחלות כמו קדחת צהובה וכאלה שהיו ביער, כאילו, לא נתנו להם להתקדם. מצד שני, הם גם אלה שאפשרו להם לפלוש, כי הם פשוט הביאו אותם טפילים של האוכלוסיות המקומיות לא היה. אז זה נקודת מבט אחת. נקודת מבט אחרת, אפשר לחשוב על טפילות גם בתור... ההתחלה לסימביוזה הדדית. כלומר, אתן דוגמה. איך נוצר בעצם, או אחת התיאוריות לבצרותם של תאים מורכבים כמו שאנחנו מכירים אותם, זה שיש איזשהו תא שטרף תא, או תא שהתפיל תא, אבל לאט לאט נהיו ביניהם, במקום יחסי טפילות, במהלך האבולוציה נהיו יחסי סימביוזה. התא שאליו פלשו, סיפק הגנה, ואתה שפלש סיפק, לא יודע, אנרגיה או משהו אחר, ולאט לאט הוא הפך בעצם לגרעין, לגרעין אתה, שאנחנו מכירים היום. זה תיאוריה...
זה משהו שאנחנו רואים כאילו שקורה עדיין היום?
זה לא קורה הרבה, זה קרה אולי פעמיים שלוש, כן, אבל זה הפך את החיים למה שאנחנו רואים אותם היום.
כן, למשהו מורכם.
אז הטפילות זה מאוד מאוד חשוב. זה כוח מניע... בעולם, באבולוציה, בכלל, בכל מה שאנחנו רואים סביבנו, ואנחנו, בתור בני אדם, מסתכלים על זה שוב, בנקודת מבט שלילית, וחווים את זה בקורונה, אבל טפילות זה כוח חשוב בטבע.
אוקיי, ומה שרואים בסרט, מבחינת המסע שהנגיף הזה עובר, זאת אומרת, ההתחלה שלו בסין, ואז המרכז למחלות מדבקות, וארגון הבריאות העולמי, אני אשים את זה כאילו כשאלה, האם הסרט הזה הוא מה שנקרא ריאליסטים? האם הוא מציג איזושהי תמונה נכונה של איך שהדבר הזה יכול לקרות, או איך שזה קרה בקורונה? כי אני עוד פעם אומר, זה קרה, הסרט יצא ב-2011, האמת שאף אחד לא הכיר אותו כזה, חוץ בכזה סטיבן סודרברג, אני ועוד איזה חמישה אנשים, אף אחד לא, למרות שיש לו קאסט מטורף.
כן, יש לו קאסט מדהים.
יש לו קאסט של כל כך הרבה שחקנים, מטורפים וזה, ואתה אומר, כאילו אף אחד לא הכיר, לא הכיר. אליוט גולד, אליוט גולד. משחק שם תפקיד כזה קטן.
כן.
כאילו, ג'וד לוב ובריין קרנסטון ולורנס פישבורן.
גווינט פלטרו.
גווינט פלטרו.
כן.
כאילו, כן, מלא, מט דיימון. כאילו, מלא דמויות. אבל הקטע הוא עוד פעם, שהסרט הזה לא היה מוכר, ואז כשיצא הקורונה, אנשים סגורים בבית, כמו שגיא יושב ורואה מלא אנימה של מיאזאקי.
נכון, ראית את חזיר באוויר? אתה פשוט...
אני... ועוד עברו שבועיים, כאילו, מאז, אני, זה לא לעניין. בקיצור, ואז פתאום הסרט קפץ, ופתאום הוא כאילו דורג מחדש, וכולם גילו אותו, והתחילו להוריד אותו, וכזה, יש את הסרט הזה. וואי, הם כאילו ממש חזה את העתיד.
אוקיי, אז בואו נראה אם הוא חזה את העתיד.
כן.
אז טוב, אז קודם כל, אם אתה שואל מדענים בתחום שנקרא אקולוגיה של מחלות, שזה גם תחום המחקר שלי, אז באקולוגיה של מחלות, אם תשאל אותם, זה היה ברור שתפרוץ מחלה. זה כאילו לא... אני גם אומר לך שתהיה עוד אחת. זה ברור לכולם. עכשיו אני מקווה שיותר ברור לו, אבל אם זה לא היה ברור עוד עכשיו. אז מבחינה הזאת, הוא לא חזה את ה... קודם כל, אני לא הכרתי את הסרט, ופעם ראשונה שראיתי אותו היה לפני הפודקאסט הזה. הוא גאוני. כי הוא מייצג... מצד אחד, הוא מייצג באופן מאוד טוב... באמת מהלך החיים של מהרגע של איך מתפרצת מחלה, תוך כדי מה שקורה, תוך כדי תהליך התפרצות. והוא, כמובן שכשראיתי אותו, אני מתאר לעצמי, אולי גם אחרים, אי אפשר שלא לראות אותו ולהגיד, זה היה בקורונה, זה לא היה בקורונה, כאילו, כי אתה ממש חווית את זה, נכון? אז הוא מתאר בצורה די יפה את התהליך הזה. מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שזה סרט, והוא חייב להגזים. אז יש פה כמה נקודות שבהן... הסרט הזה לא מייצג באופן מאוד טוב את ה... את ה...
הוא לא מתנהל כסרט
תיעודי. כן, הוא לא סרט תיעודי.
כן, אבל פיקשן, כן.
הוא בכל זאת פיקשן, אבל הוא לא לגמרי סיינס פיקשן כמו פארק היורה.
כן.
אז בואו נתחיל בהתחלה דווקא. שזה, אגב, סוף הסרט.
נכון.
נכון.
שזה גאוני. כן, אז סוף הסרט זה ההתחלה, וזאת באמת אחת מהדרכים שבהן מחלה מתפרצת. היא עוברת ממאחסן... מחלה זואנוטית, ממאחסן אחד, כמו הטלף, וטלפים הם רזרבואר בלתי נדלה של מחלות, של פתוגנים שגורמים, יכולים לגרור למחלות מדבקות.
זה כיף להיות
דרך הטלף. דרך מאחסן yeah. ביניים, מה שנקרא intermediate host, שהוא בעצם זה שאיתו אנחנו באים בקשר, כי בני אדם בדרך כלל לא מסובבים במערות של הטלפים, בדרך כלל.
כן.
בדרך כלל המחלה, זאת אומרת, אנחנו יותר בקשר עם דברים כמו חזירים.
נכון.
עכשיו, דרך החזיר ואלינו. שזה קורה כי החזיר הוא מאוד מאוד קרוב אלינו פיזיולוגית. אבל מצד שני הוא גם קרוב יותר לטלפים מאשר הטלפים אלינו, אז הוא באמת האידיאל.
כן.
אוקיי? אז גם נגיד מחלות כמו שפעת, או סווין פלו, נכון?
שפעת עוברות, החזירים.
כן, עוברות דרך חזירים, אז זה מצוין.
אם אתה נדבק מחזיר, אז אתה לא קשר כבר?
זאת שאלה שהיא
לא... שאלה תיאולוגית.
היא לא אליי, היא לא אליי. אבל ה... המעבר הזה הוא מתואר טוב.
We're getting the same results as Sussman. We've sequenced the virus and determined its origin, and we've modeled the way it enters the cells of the lung and the brain. And the virus contains both bat and pig sequences. In the bottom right, you can see the dark green is pig, and the light green is bat. And here you can see the crossover event, pip, bat, bat, and pig, bat. And here is a model of the virus and how it attaches to its host. The blue is virus and the gold is human and the red is the viral attachment protein and the green is its receptor in the human cells. These receptors are found in the cells of both the respiratory tract and the central nervous system. And the virus attaches to the cell like a key slipping into a lock. Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong bat.
עכשיו, ההתחלה של הסרט היא גם מתארת מצב של איזשהו חוסר ודאות בעולם סופר מקושר. כאילו, נכון, אתה רואה בעצם מה זה, אחד בשיקגו, אחד בסין, אחד חולה פה, אחד חולה שם, וכאילו כביכול אין קשר, נכון? אבל העולם שלנו הוא כל כך מקושר שברור שיש קשר. נכון? כי האנשים האלה פוגשים אחד השני כן. במקום הציבורים, ו...
היא פוגשת בקזינו הדמות נכון, של גמונת פלטרו.
נכון, בקזינו, אז הוא טס לכאן, והוא טס לכאן.
איפה אני... עכשיו זה עלה לי שנתקלנו ברצון ליצור מגפה מלאכותית בגלל הכישוריות, בגלל העולם המקושר בסרט נו. אוף. לא אלמנט החמישי. נו, הסרט של טרי גיליאם עם ברוס וויליס.
12 קופים.
12 קופים.
12 קופים, כן.
שם זה ממש, זה ה...
זה חלק מהעניין.
זה חלק מהעניין.
וגם הסוף של הסרט הוא מדגיש, אני חושב שאולי זה מין לקח כזה, תלמדו.
נכון.
ומה שאנחנו כמובן לא למדים. אבל הוא מדגיש את הממשק בין האדם לטבע.
נכון, כי הטלף הזה שמגיע, הוא מגיע מזה שהורס, יש שם איזו חברה, שהחברה
שהורסת,
עובדת, שהורסת את הבתי גידול,
בדיוק.
ואז הטלף בורח, ואז הוא מגיע לחזיר, שזה גם בסביבה דוחה כזאת של בוץ נכון. וחרה okay. וכל מיני זה.
שוב, דיברנו על כישוריות, נכון? הנה, נכון. זו דוגמה לאיך כישוריות משפיעה ישירות עלינו.
אז מהבחינה הזאת הסרט כאילו דוקו.
וגם דיברנו על אירוניה, ושוב אנחנו נתקלים
באירוניה. הוא מתאר טוב את התהליך של ההתחלה.
דווקא היא זאת שבגלל זה שהיא הורסת בית הגידול, דווקא היא זאת שמתחילה.
אז ההתחלה של הסרט בהחלט יש לה בסיס מדעי טוב, ויש עוד כמה דברים, עוד כמה אלמנטים בסרט הזה שיש להם בסיס מדעי טוב.
כמו שרשרת הפיקוד כאילו של...
שרשרת הפיקוד זה לא בסיס מדעי, זה בסיס פוליטי.
כן.
אז זה, זה כבר משהו אחר, אבל אפשר לדבר גם על זה. מבחינת הבסיס המדעי, שהוא קצת פחות טוב, אבל הוא הכרחי לקיומו של סרט, זה מה שנקרא הפשרה בפתוגנים, יש פשרה בין, או trade-off זה נקרא באנגלית, בין כמה הם קטלניים, לכמה מהר הם עוברים. וירוס שעובר מאוד מהר, וגם הוא מאוד לטלי, כאילו הוא הורג מאוד מהר, הוא יכחיד את עצמו בתכלס.
נכון.
כן? כאילו וירוס ש... אם אתה מאוד אלים ואתה הורג את המאחסן שלך,
החיים שלך קצרים.
אז הסיכוי שתעבור למאחסן הבא הוא סיכוי קטן.
גם יותר מזה, ברגע שאנשים רואים שהדבר הזה מדבק, אז הם מבודדים מיד את הזה, אבל
בדיוק.
כל הקטע של הקורונה היה שאתה נדבקת בלי, זאת אומרת שיש לך את הנגיף, אבל אתה לא יודע שיש לך אותו, אין לך את הסימפטומים, ואז אתה ממשיך להפיץ אותו הלאה.
נכון, אבל אנחנו התעשתנו. כאילו, אנחנו הבנו, זאת אומרת, מבחינה אפידמיולוגית, הבנו שההדבקה יכולה לקרות גם לפני, ולכן ברגע שהיה חשד, כבר אנשים עשו את ה-social distancing הזה, שהוא, אגב, גם מודגש בסרט.
נכון, מאוד מדברים על המרחק.
זה מצוין.
ריחוק חברתי.
עוד משהו שהוא קצת מוגזם בסרט, זה היכולת של הווירוס לעבור ממשטחים. יש אפילו סצנה שלמה על זה שאתה נוגע בזה,
הוא נוגע בדף, היא נגע בקורס, כן, בידית.
אז שוב חזרתי למאמרים, הלכתי למאמרים ובדקתי מאמר סקירה על זה. נכון, כי זה באמת לא כל כך הגיוני, אז אמרתי, טוב, נקרא. אז גם בקורונה, נכון שאפשר היה ללכת ולדגום משטחים ולמצוא שאריות של וירוס. אבל שארית של וירוס לא אומרת שזה וירוס שהוא וייבל, שהוא באמת יכול גם להדביק. זה בעצם כמה מקטעים, יש כמה פרגמנטים גנטיים, כלומר, יש הוכחה שהיה נגעת, לא יודע, כינחת את האף ונגעת בשולחן, אבל מכאן ולזה שזה יעבור אליך וידביק, וגם יצליח להיכנס לתאים,
זה לא.
קלוש מאוד.
Very reassuring.
אנחנו צריכים להקיף את עצמנו במשטחים.
לא, אבל זה אומר שבעצם, למרות שיש בסיס מדעי חזק לדבר הזה, זה היה קטע שהם היו, לדעתי, היו חייבים להגזים, כי אחרת, כאילו...
זה, לא, זה, כן, זה עובד כן. קולנועית.
וגם אתה רואה בקולנוע, אתה גם רואה איך הם מסתובבים, מה... כאילו, העולם לא נראה שם כמו שאנחנו ראינו אותו בקורונה. נכון?
היו דברים שכן.
היו דברים שכן, אבל כמובן שהכל מוגזם. כאילו, כל המרדף החזה אחרי המנות קרב וזה, וכל האנשים שצבעו על
בית המרקחת שם.
על בית המרקחת בשביל התרופה הפיקטיבית הזאת גם ככה. כאילו, זה לא ראינו. כן ראינו. היו פה כמה דברים מאוד יפים בסרט הזה. קודם כל, הוא מצליח להסביר בצורה יחסית לא רעה את כמה קונספטים חשובים באפידמיולוגיה. אז אחד, זה מה שדיברנו עליו בהתחלה, איך באמת מתפרצת מחלה, תהליך שאיך מתפרצת מחלה זואונוטית, ואיך היא עוברת בעולם. השני, הם מסבירים ממש, יש איזו סצנה שהיא ככה על הלוח, מסבירה את הקונספט של R0.
R, מקדם R.
מקדם R, שזה משהו שאנשים, עד שהגיע קורונה, בערך שלושה אפידמיולוגים בעולם ידעו, סתם, לא שלושה, אבל אפידמיולוגים בעולם ידעו, אבל האדם, כאילו, מישהו שהוא לא...
לא מהתחום
הממוצע, הוא לא, למה שהוא ידע? כן. כאילו, והם מסבירים את זה מאוד יפה בסרט, הם מסבירה את זה יפה. אז זה דבר נוסף. יש איזה קטע שבו הם קובעים על פי ה-DNA, שהיא מסתכלת על ה-DNA ואומרת, אני רואה פה חלק מחזיר, חלק מהתלף, ככה זה עבר. כן. לא כל כך קל בכלל לעשות. זה מוסבר יפה, כי בסרט רוצים להעביר לך איך הדברים קורים. כן, נכון. אנחנו יכולים להסתכל על DNA ולנסות להבין מאיפה הווירוס הזה הגיע, אבל זה ממש לא כל כך פשוט.
כן. מה שאני מאוד אהבתי, כאילו, בסרט, זה את האימות שיש שם בין הדמות של ג'וד לו, שמשחק דמות בשם אלן קרומבויד, שהוא כאילו מין... בלוגר כזה, כן. וידאו בלוגר כזה, שיש לו אתר עם מלא עוקבים. הוא כל הזמן מזכיר כמה עוקבים יש לו לאתר הזה, שאף אחד לא יתאה ויחשוב שזה סתם איזה אתר. כן? יש לו קרדיביליטי כי יש לו מלא עוקבים. בקיצור, והוא מפיץ כל מיני תיאוריות וכל מיני דברים, והוא נכנס לאימותים עם דוקטור אליס צ'יבר, שהוא הקודקוד, הוא ראש ה-CDC. Mm-hmm.
Let me bring in Alan Crumwoody into this debate as well. Alan's a freelance journalist. He was the first to track the Shinko Busman video. Alan, today on Twitter, you wrote that the truth about this virus is being kept from the world by the CDC, by the World Health Organization, to allow friends of the current administration to benefit from it, both financially and physically.
There are therapies we know are effective right now, like forsythia, and they don't even appear on the CDC website.
The CDC is exploring forsythia and other homeopathic treatments, but right now there's no science to back any of these claims.
והאימותים ביניהם הם כל כך טובים, והסצנות ביניהם, שהם, נכון. כי הוא מצד אחד מייצג משהו כאילו של האידיוט הרגיל, אתם מחביאים איתנו עובדות, הכל זה קונספירטור, כן, קונספירציה פוליטית, אתם לא יודעים, אתם כן יודעים, יש תרופה, איזה פלסיבו כזה לא ברור, והוא מפיץ את זה, והדוקטור וולס צ'יבר, הוא אומר לו, קיבינימט, יש מדע, עזוב אותי באימא שלך, כאילו, שחרר את הדבר הזה, את הקונספירציות, בוא נדבק לעובדות. ואז הוא נתפס על איזה מילה, על איזה משהו שהוא אמר, ואז מגרשים את ה... בקיצור, המאבק הזה בעולם שהוא לא בעולם שבו יש אמת אחת ברורה, כמו בשנות ה-30 וה-40, שיש מדע, והמדע אומר מה שהוא אומר, ואין אינטרנט, וזה מה שזה, וזהו. לבין 2020 והלאה, המאה ה-21, שכאילו, האמת היא המלצה. כאילו, מי אמר?
וזה, אני חושב שזה זה מאוד מאוד יפה, איך מראים את המדע נגד האנטי-מדע.
כן. מתנגדי חיסונים.
אגב, אני אהבתי, אני לא יודע אם זה קשור סימבולי או משהו, אבל אהבתי שאחד שחור והשני לבן, ודווקא שחור הוא המדען הראשי.
אנחנו לדעתי נמחק את שתי הערות שלכם עכשיו.
זה היה מאוד יפה.
גם לגבי מתנגדי החיסונים, וגם לגבי השחור.
לא, מתנגדי החיסונים זה חשוב.
לא, אבל בוא נעשה רגע משהו, בוא נדבר רגע על מתנגדי החיסונים. כי באמת, יש את העניין הזה של המדע הוא המלצה, או האמת היא המלצה, שזה משהו שהולך ונראה יותר נפוץ לצערי בימינו. אז גם בקורונה היו מתנגדי חיסונים. זו תופעה שהיא בעיניי הזויה, אבל אוקיי, יש. והיא באמת נובעת מהעובדה הזאת של יש היום, מה זה האמת, נכון? והאם למדע יש קרדיביליות? כאילו, האם... ובסרט כמובן זה מוקצן, כי הוא באמת דמות שצריך להקצין כדי להראות את האנטי, כדי שהיא גם יהיה דרמה. אבל זה קיים. זה מצער, אבל זה קיים. אבל כמו שהקורונה הוכיחה לכולם, אני חושב באפטרמאת של הקורונה, זה שבלי חיסונים, זה פשוט לא היה נגמר כל כך מהר, או כל כך, או עם, כל כך טוב, עד כמה טוב שזה, במרכאות, כן, זה לא באמת נגמר טוב. ועוד משהו על חיסונים. בסרט מראים מאוד יפה את העניין הזה של מה שאנחנו חווינו בקורונה, אבל ממש בקטנה, מי יקבל את החיסון ראשון?
נכון, יש את העניין של התיעדוף.
קודם כל, הפיתוח של החיסון והתיעדוף של החיסון. אז הפיתוח של החיסון, הוא באמת נדבק שם לעניין, הוא באמת יותר, הוא די מדעי, כן? כי נגיד, הם מראים, אני חושב שזה סצנה עם ביצים או משהו כזה.
כן.
לגדל חיסון, לפתח חיסון לוקח הרבה זמן קודם כל, ולגדל אותו, זאת אומרת, להפיק אותו, לוקח זמן, כי אתה בעצם צריך לגדל את הווירוסים האלה בתוך תאים חיים. אז בדרך כלל מגדים את זה בביצים. זה נגיד מה שקורה בחיסוני שפעת. אבל החיסון של הקורונה לא עבד ככה. היה לנו חיסון בקצב שהוא פשוט לא יאומן, תוך פחות משנה או שנה.
כי הוא לא התבסס על
נגד חיסון. היה חיסון.
כי כל האנושות התגייסה.
לא רק כי כל האנושות התגייסה, אלא שני דברים. אחד, מהר מאוד, תוך בערך 3 שבועות, ריצפו את הנגיף. ויותר חשוב מזה, היה שיתוף פעולה. זה מה שבאמת כל המשפט התגייסה. לא שמרו את הרצפים לעצמם, אלא הפיצו אותם, כדי שאפשר להשתמש בהם. זה הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, הטכנולוגיה. החיסון של הקורונה לא מבוסס על גידול של וירוס. הוא מבוסס על חלק, על ה-RNA של הווירוס, או חלק ממנו, שבעצם מחדירים אותו, הוא בעצם צף לו בנוזל שאתה מקבל, כשאתה מקבל את הזריקה, והוא בעצם החיסון הפעיל. אין וירוס בחיסון. אז לא צריך לגדל את החיסון, זה חיסון mRNA, שזה בעצם המולקולה, המסנג'ר RNA, זה המולקולה שהגוף לוקח, בונה ממנה חלבון, שהחלבון הזה הוא רק חלק מאוד ספציפי של הווירוס, שאליו הגוף שלנו מפתח נוגדנים. ובגלל הטכנולוגיה הזאת, שאגב, הייתה קיימת, כשעשו את הסרט, אבל מאוד לא מפותחת, ולבמה אפילו עלה לרעיון שזה יכול להיות, כן?
כן.
אגב, זה היה מוריד מהדרמה, כי הכל היה נגמר מהר.
מעניין מי היועץ המדעי.
זה מטורף, כאילו.
תמיד יש יועצים מדעיים בדברים האלה, בטח ברמה של הסרט המדויק.
זה יועץ מדעי מאוד טוב.
כן.
אבל העניין הזה של קונספירציות, חיסונים, ואז האתיקה. מי יקבל את החיסון קודם, נכון? זוכרים, היה פה את העניין הזה של התיעדוף, האם זה
זקנים, או הצעירים, אלה שאלה
ממערכת חיסונית, וכך הלאה.
אנשי ממשל, מי קיבל את החיסון ראשון אצלנו?
אצלנו? בקורונה, כאילו?
בעיקר האוכלוסיות, זה הלך לפי גיל.
כן.
האוכלוסיות המבוגרות, ואוכלוסיות של אנשים שיש להם בעיות במערכת החיסונית. נגיד כאלה שהם בכימותרפיה וכאלה.
כן. כן, זהו, אז הסרט הזה באמת...
אחרי שצחקנו.
אז הסרט הזה באמת, מי שלא ראה את התפשטות, אני ככה אגיד, לא להתבלבל בין הסרט הזה לבין סרט אחר שנקרא התפרצות, של רולנד אמריך, סרט מ-1995 עם דסטין הופמן ורנה רוסו ודונן סאפרלנד, שדונן סאפרלנד נפגוש עוד שנייה.
איזה קישוריות.
אז הסרט הזה הוא גם סבבה, כאילו הוא על האבולה.
הוא פחות הגיוני.
הוא פחות הגיוני והוא פחות עובד.
It's gone airborne. כן,
שהאבולה הופכת להיות פתאום.
זה לא קורה.
נכון, אבל זה דסטין הופמן, ואני כאילו, סתם, לא, זה אולי נדבר עליו בפעם אחרת. אז התפשטות של סטיבן סודרברג, סרט מעולה ומאוד מומלץ. ואנחנו מגיעים לפינה המוזיקלית שלנו.
כן, אנחנו היום... במסגרת המפגש המרתק הזה על מדע, גם השיר שלנו קשור למדע, קשור לממציא. הממציא הוא נקרא, הוא גם ממציא, גם פסיכיאטר, גם פילוסוף, שנקרא וילהלם רייך, והבן שלו פיטר, שניהם עסקו בהמצאה של... מעין מכשיר להורדת גשמים, שנקרא אורגונון. הממסד מאוד מאוד לא אהב את ההמצאות של אותו רייך, וגם פעל כנגדן, הם ראו בו בעין אנרכיסט, מישהו שאפילו חשידו אותו כקומוניסט, ועצרו אותו מספר פעמים, ומנעו ממנו את התקדמותו. ובשנת 1985, היוצרת האנגליה קייט בוש, אחת מהיוצרות המרתקות של עולם הפופ ever, היא הייתה גם רקדנית וגם כוריאוגרפית וגם במאית וגם שחקנית וזמרת יוצא דופן, היא למעשה לקחה את הסיפור כפי שנרשם על ידי הבן של וילהלם רייך, פיטר, היא לקחה את הקטע מהסיפור, קטע שבו באים לעצור את האב, ויצרה מעין סרט קצר ושיר, שהם למעשה אחד. כן. זאת אומרת, השיר עצמו נקרא Cloud Busting, מוריד הגשם, ולמעשה השיר הזה מדבר על, על הדרמה שאותו האב ואותה משפחה, היא והאב, עברו בעקבות המסירות הזאת לפיתוח המדעי הזה, של המכשיר הזה, של הורדת הגשם. אתה דיברת קודם על דונלד סאטרלנד, וקייט בוש יצרה סרט, היא הזמינה את דונלד סאטרלנד. זה הוידאו קליפ, כן. כן, זה סרט. כן,
ממש
זה סרט. קצר, כן, כן. לחלוטין. עם התחלה, אמצע, סוף, רגע מכונן ורגע מפונן.
כן, לא, אפשר לראות את זה ממש ביוטיוב, אני ראיתי את זה
נכון,
אתמול.
נכון, זה יפהפה, ודונלד סאטרלנד מדהים. נכון. היא משחקת שם את הילד, רואים שם הוא גם ככה גבוה, והיא גם ככה כן. נמוכה, ויש שם כל מיני...
מחבקת אותו, כי מגיע לו לפופיק.
חשבתי עליך, מה אורן אומר על זה כאילו שיש להם הבדל גובה מדהים.
מים שהקנדי הזה הוא בן אדם מאוד גבוה.
אז מה קנדי? דונלד סאטרלנד קנדי?
כן.
מה, הוא לא אנגלי?
לא.
וואו.
דונלד סאטרלנד, משפחת, והבן שלו...
קיפר.
קיפר סאטרלנד, שאנחנו מכירים מ-אני והחבר'ה.
24.
24, 24. אני והחבר'ה זה התפקיד, כאילו הבד גאי, אז יש לו עוד הרבה, הרבה אחרים.
כן.
אבל כן, משפחת סאטרלנד עושתה סרט אחד או שניים או שלושה או ארבעה.
כן, אבל דונלד סאטרלנד אנגלי קנדי, וואו, אני בשוק. את הקנדים האלה היום, בכל מקום. בכל מקרה, גם השיר יפהפה, אחד מהשירים הבאמת אהובים עליי של קייט בוש, ואני אוהב מאוד את קייט בוש, וגם הסרטון שבו למעשה אנחנו רואים בארבע דקות, קצת יותר, את המסירות. כן? לא אמרתי קצת יותר. נכון? ואנחנו רואים את המסירות של הממציא, ואת הנחישות שלו, לא לוותר.
נכון.
לא לוותר עד הסוף, גם אם זה פוגע בחייו האישיים.
וגם את הקשר בינו לבין הבן שלו.
וגם את הקשר בינו לבין הבן פיטר. Cloud Busting, 1985.
Just in me.
אוקיי, ואנחנו מסיימים את הפרק המיוחד שלנו, את הספיישל שני פרקים, יש לציין, של מדע, עם המון המון תובנות חדשות, ויצאנו מפה כשאנחנו יודעים, אני מקווה, כל מיני דברים חדשים, על מדע וגם על איך מייצגים בעצם מדע באומנות, גם בספרות, גם בקולנוע. כמה שהדבר הזה הוא כאילו, אני חושב שזה משהו שדיברנו עליו בהתחלה, על זה שמדען צריך להיות גם סקרן וגם יצירתי, אז אני חושב שהשילוב בין הדברים האלה, כאילו בתור מישהו שבא מהעולם של הקולנוע, להיות סקרן, לספר סיפורים ולחפש סיפורים מעניינים, ויצירתיות היא חלק מה-DNA של אנשים שעושים סרטים או שכותבים ספרים, אז זה כאילו גם ככה, זה נקודה משיקה כזאת.
יש הרבה קשר בין מדע לאומנות.
כן.
וגם מלמדים תלמידים.
נכון.
זה גם צריך להיות יצירתי.
כן, כן. יש לא מעט פעמים שאתה רוצה לדבר על איזה נגיף, או לדבר על איזה משהו, על איזה תופעה אקולוגית או זה, אז ברגע, בואו נראה לכם כאילו סרט שמדבר על זה, סרט שמראה מה זה רעידת אדמה, איך זה נראה, איך זה. למרות שרעידות אדמה ספציפית זה הסרטים, הם לא משהו. אבל אולי נדבר על זה בפרק על אדמה, סתם. היה לי כיף, היה לנו כיף מאוד גדול לארח את אחי הגדול פה, שי פילוסוף, דוקטור שי פילוסוף, מי המחלקה?
למדעי החיים.
באוניברסיטת
בן גוריון.
נכון.
איפה?
אוניברסיטת בן גוריון.
בנגב.
שבנגב.
בן גוריון זה תמיד בנגב.
בן גוריון בנגב, כן. לא, יש את נתב"ג, זה לא בנגב.
זה לא, זה... בן גוריון זה בנגב. וזהו, אני מזכיר לכם שאפשר למצוא אותי באתר שלי, וכל הקישורים נמצאים בדף שלנו בספוטיפיי, ובכל הפלטפורמות האחרות, להזמין הרצאת קולנוע, או ליצור קשר איתנו ולהזמין, להציע רעיונות לפרקים. כל הלינקים יופיעו למטה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא בנושא אחר לגמרי. אז להתראות. עד הפרק הבא של...
שמונה עיניים.
שמונה עיניים.